בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
היי, בוקר טוב, יום רביעי, 3 באפריל, מה קורה?
היי.
מה העניינים?
בסדר.
אתמול ישבתי בפגישה עם חבר בבית קפה, כאילו פגישה מקצועית, ואז אבא של ילדה מהגן, שהוא גם חבר, הגיע עם פגישה שלו. ואז אני אמרתי שלום לאבא מהגן, ואז הבחור שאיתו נפגשתי אמר שלום לאבא של הגן, והבחור שאיתו האבא של הגן נפגש אמר לי שלום. אז קרה משהו מוזר, הבחור שאיתו אני נפגשתי, והבחור שאיתו הוא נפגש, אמרו שלום אחד לשני.
למרות שהם לא מכירים.
ולא רק שהם לא מכירים, הם 6 מעגלים אחד מהשני. חשבתי עצמי, האם זה מקובל? האם הם הגזימו?
לא. זה שלום שולחני.
כמה רחוק הוא מגיע, אבל השלום שולחני. אם הבחור שאיתו נפגשתי היה גם נפגש עם עוד מישהו...
השאלה כמה אתה קרוב לאדם שנפגשת איתו, שזה רק כאילו קשר מקצועי, כי אז יש את הרצון להיות מאוד מאוד נחמד, וכזה מאוד כאילו...
פמיליארי.
כן, פמיליארי כזה, וגם מקצועי וזה, ואתה לא רוצה ליפול בשלום למישהו שאולי ספק קשור אליך, אתה מבין? אז כזה, זה שלום שולחני, זה שלום לעולם.
יש לנו אישו עם שלום, כאומה. לא רק החיצוני, גם הפנימי.
שלום, שלום ואין שלום.
גם הפנימי, אנחנו מקמצים באמירות שלום.
כן, מקמצים?
כן, כשאתה נגיד מסתובב...
לא מרגישה שאנחנו מקמצים.
חד משמעית. כשאתה מסתובב נגיד בחול, ואנשים באים מולך נגיד, סתם לא יודע מה זה, אתר תיירות, או אתה נכנס לאיזה מקום, בעולם המערבי, כן? אנשים יגידו לך שלום, ואתה תגיד חזרה. אני לפני כמה שבועות ראיתי, זה מדהים שאתה אומר את זה, סרטון של מישהי שהיא דרום אמריקאית נדמה לי, או אני לא זוכר מה, והיא עברה לגור בישראל, והיא כל הזמן מעלה סרטונים על הפערים ב...
מבטו של החייזר.
כן. והיא אומרת, אני נכנס למעלית, אני אומרת שלום לאנשים, וכמו שמקובל אצלנו, ומסתכלים עליי בישראל, כאילו אני משוגעת. כאילו מה את אומרת שלום לאנשים זרים? ואני תהיתי, האם אני נכנס למעלית שיש בה כבר אנשים זרים, שהיא נוסעת? עצרתי באמצע קומה ויש אנשים זרים. האם אני אגיד שלום?
לא.
אני אומר קטן.
אז זהו. אז בעקבות הסרטון הזה אמרתי, אני אהיה יותר, וגם ברוח העידן החדש, כאילו מאז 7 באוקטובר, שאנחנו being better. שזה כבר כמובן דוהה, כן?
מה זה דוהה? זה לדעתי אפילו כבר במינוס מאיפה שהתחלנו.
אבל התחלתי יותר להיות נדיב באמירות השלום שלי, גם במעליות, וזה מפתיע אנשים. אני רואה כמה זה כאילו פתאום תופס אותם לא מוכנים. שזה לא כזה, לא, שלום.
אתה גם אומר שלום?
כן, 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 לא נדרוש, לא הנהון. פשוט...
זה היה גם מפתיע אותי שלום. ואני מכירה אותך. Mm-hmm. כאילו גם אתה ידבר לי שלום בבעלית. שלום, אביה. הייתי אומרת, מה אתה עושה? מה אתה עושה? עושים איזה תנועה קטנה עם הראש
לא,
ומתקדמים.
אתה אומר משהו לא מחייב, כדי שאם מישהו יענה לך שלום, אז אתה תוכל להתנהג כאילו אמרת שלום, ואם לא, אז אתה כאילו...
כן, זה ביניים.
זה ביניים, כן, זה כן. ביניים כזה.
אז אני אומר שאנחנו צריכים להיות יותר פתוחים לשלום.
תראה, יש את הסיטואציה שבה בחוץ. אתה נגיד בבית קפה או במסעדה ואתה פוגש מישהו שיושב עם אנשים בשולחן ואתה מדבר איתו והאנשים שאיתו אפילו לא מציגים את עצמם, זה אני יכול
לחוץ
את השולחן
ולעשות
שם סצנה.
אני מכיר את זה נגיד מריצות, אם רצים בחול ובאיזה פארק או משהו ובא מולך רץ אחר. עכשיו אין ביניכם שום חיבור מלבד העובדה ששניכם רצים.
וגם לזמן הכי קצר שאפשר, כי שניכם במהירות גבוהה בכיוונים.
אבל אומרים שלום. זה קרה לי בלונדון, זה קרה לי בברלין, זה קרה, לא יודע מה, בניו יורק, זה אנשים...
אבל זה שלום רצים. אבל זה שלום רצים.
אבל בארץ זה לא...
כי אם הייתם הולכים אחד מול השני, לא הייתם אומרים שלום. אבל בגלל שאתם רצים אחד מול השני, אתם אומרים שלום.
אם אתה הולך אחד מול השני, נגיד במסלול טיול שהוא...
מסלול טיול זה משהו אחר, אתם בחוויה משותפת.
אבל גם בריצה אתם בחוויה משותפת, ולצורך העניין גם במעלית אתם בחוויה משותפת. אז אני התחלתי לעשות שלום גם לאנשים שאני רץ מולם. אתה רץ כאילו זה, פתאום מגיע מישהו, זה כזה שלום.
זה קצת מוזר לי.
זה מוזר.
אני אומר,
אבל הם בחוויית פיצה.
חייך אל העולם והוא יחייך אליך.
לא, אין בעיה, אבל כאילו, כן, לא יודע, מוזר לי.
זה כמו אנשים שאני מתעלמת מהם לחלוטין, נגיד, לא יודעת, שהם מנס ציונה, אבל אם אני אראה אותם באלת, אז אני אגיד שלום.
אה, מה ענייני?
מה קורה?
מה אתה עושה פה?
לונג טיים.
אז בגלל זה, כמו שאמרתי, אנחנו עם שמקמץ באמירות השלום שלו.
מעניין.
ואני חושב שצריך גם בינינו, כאילו באמת...
לא, זה...
נכון, אני חיזקתי אותם על זה, אמרתי להם, כאילו יפה מאוד. אתם לא הייתם חייבים לעשות את זה, זה ממש התנהגות.
ואני גם שם לב לזה, נגיד, עם מגזרים שונים. נגיד, אם אני אראה... אני לאחרונה, יש ישיבה גדולה ליד הבית שלי. ישיבה ממש גדולה, עם המון תלמידים מאות לדעתי. ונגיד אם אני עם האוטו עוצר ומישהו רוצה לחצות כביש, אני כאילו ממש עוצר כמתבקש בחוק, ואני עושה כאילו לחרדי שרוצה לחצות הכביש כאילו בואי אח, הנה אני יודע שאתה בדרך לבקום, אבל אתה יכול לחצות הכביש בדרך לבקום. וזה גם מפתיע אותם, אני לא יודע אם זה כי החילוני עוצר להם, אבל כאילו אני באמת רוצה שיהיה פה יותר נעים. אנחנו קצת, זה בורח לנו מהר מדי.
כשאני רואה ברחוב,
וזה בקטנות כאילו האנושיות,
כשאני רואה ברחוב מישהו מקבוצה שונה ממני, אני אצא מגדרי כדי שהוא יבין עד כמה אני אדם
ליברל,
ליברל, נאור, מתקדם ומקבל. ואתה יודע איך כיף למיעוטים ללכת בסביבתי? חגיגה. חגיגה להם.
כן, כי אתה גם רוצה להרגיש, שוב, אני גם לוקח על עצמי, כן, כמו עם העצירות המוגזמות שלי במעברי חצייה, או לא במעברי חצייה לתלמידים חרדים בישיבה. אני ממש כאילו...
כולנו נוסעים בנטל הזה.
יוצא מדרכי כדי להגיד, תקשיב, אנחנו פה בטוב, זה לא בשביל נקמה או משהו, זה באמת רוצים שוויון.
אם כבר אנחנו בנושא.
אני יוצא, אני כמעט יוצא ומציע לו להניח תפילין.
אבל אם זה בנגיד הפגנה של חרדים והם עוצרים לך את האוטו, אתה גם אומר להם שלום.
לא נתקלתי עוד.
היי.
כשאתם עומדים במעבר חצייה כהולכי רגל ואוטו עוצר לכם, אתם עושים לו תודה עם הראש?
חד משמעית כן, ואפילו הרמת יד, תודה.
אפילו הרמת יד.
כן. חד משמעית כן.
אני חושבת שיש חוק כזה שלא עושים את זה. שאסור לנהג ליצור קשר עין.
מה?
עם, כן, יש את זה במבחנים של הנהיגה.
לא.
זאת אומרת, בתיאוריה, אני אומרת לכם.
לא חובה ליצור קשר עין.
אם כבר.
כדי לשדר לו גם שאתה עוצר כדי שיחצה.
לא, אבל לעשות לו כזה ככה ולתת לו כאילו לעבור. תקשיבו, יש את המשחק הזה, אתם זוכרים שהיה כאילו בהכנה לתיאוריה, שכאילו נותן כל מיני סימולציות ומצבים, אני ממש זוכרת את זה.
אני חושב שאת זוכרת הפוך. כאילו חלק מהשאלות, כיוון שגם הילדים שלי לא מזמן
עשו תיאוריות. אבל עברתי תיאוריה.
זה היה די מזמן כבר, זה היה די מזמן.
כן, אביה,
זה היה. הפוך, חלק מהעניין זה ליצור קשר עין עם הולך הרגל, ולשדר לו, it's a safe crossing.
יש תקשורת. צריכה להיות תקשורת.
לא, אבל כאילו, סבבה, אבל לעשות עם היד תנועה של תעבור, אסור לעשות.
למה?
מי מהממשלה יגיד לי איזה תנועה מותר לי לעשות עם היד?
בוא נבדוק את זה.
אני די בטוח שזה לא.
אני רוצה שנבדוק את זה.
מה זה, רוסיה הקומוניסטית? אני רוצה לעשות ככה עם היד.
האם כשמישהו עוצר לכם במעבר חצייה ואתם...
לא, זה לא השאלה.
מנידים את הראש וכו' וכו', מרגישים גם את הצורך והדחף ללכת מהר יותר. לחצות כאילו מהר יותר את מעבר החצייה.
ברור, מישהו, נכון? כן.
אחרי שאני הנהלתי לו לטובה.
אחרי שכבר כאילו יש את האינטראקציה, אז אתה אומר, טוב, אני לא אעכב אותו.
כן.
זה ממש... תלוי אם הוא העניד לי בחזרה. אם הוא העניד לי בחזרה, אני לוקח את הזמן, כי אני מבין ששנינו מבינים מה הסיטואציה פה. אם לא, אז אני אומר, טוב, זה בן אדם שאין מה לדבר איתו בכלל, אני אחצה מהר את הכביש.
בני אדם.
ממש.
איזה יצור דפוק.
ממש, ממש.
כמה משמעויות.
בוקר מחודש, בחסות iDigital, for everything Apple. הדור הבא של חוויית אפל בישראל מגיע ל-iDigital. בואו להתרגש איתנו בחנות החדשה. iDigital, קניון רמת אביב, 3 באפריל, ב-18:00.
כן, גם הבוקר הזה אנחנו רוצים לתת הזדמנות למאזינים של פתיחת התוכנית. לקבל 300 שקלים לחנויות של iDigital. מתישהו במהלך התוכנית, אנחנו שדר שיר שמכיל בתוכו את המילה תפוח. או תפוחים. אוקיי? אפל?
כן, כן, כן.
לא, הסברתי להם.
לא, לא, לא. לאנשים במעבר החצייה.
אנשים עוד עם הקפה של הבוקר, עוצרים. אז מתי שיתחיל השיר הזה, תשלחו לנו בוואטסאפ את המשפט מהשיר. לא רק את המילה תפוח או תפוחים, אלא את המשפט, את השורה מהשיר כולה, כמה מילים לפני, כמה מילים אחרי. מי שיעשה את זה ראשון או ראשונה, יזכו ב-300 שקלים לחנויות איי-דיגיטל. הוואטסאפ שלנו זה, הוא 054-999-4399. הדור הבא של חוויית אפל בישראל מגיע לאיי-דיגיטל. בואו להתרגש בחנות החדשה. זה קורה ב-איי-דיגיטל, קניון רמת האביב. הערב ב-6 נפתחת החנות החדשה. אז יאללה, לכו תתחדשו, תהיו ערניים, בסדר? כן. ולא נחזור על זה יותר, זה רק הסוד השמור שלנו ושל המאזינים של
השעה הזאת. לא נחזור על מה? הזאת.
יפה.
בדיוק.
לא חוזרים.
אתה הגזמת עם המשחק. נחתת פה הרגע ממעלי. מי אני? אני נולדתי רגע.
רגע, לא היינו באמצע שיחה על הפצצת השיירת הסיוע?
היינו בתחילתה. היינו ממש בתחילתה.
כן?
כן. אגב, אם שיירת סיוע חוצה ואתה מפציץ אותה ממלאת תקיפה, האם אתה עושה כזה לפני הנהון?
בוא נגיד שהם ניסו. הם ניסו לסמן.
ניסו וניסו וניסו, והם לא קיבלו חזרה שום דבר בתמורה.
כן.
כן.
האמת שלפי התחקיר זה באמת, אף אחד לא חושב שזה בכוונה, אבל הייתה פה טעות קשה, שגם וודאה שלוש פעמים שהטעות הזאת תתממש. כלומר, היו שם כמה כלי רכב?
שלושה.
שוגר המלט הראשון, מי שהצליח להינצל זחל אל רכב אחר, הופצץ גם הרכב השני, ואז עוד פעם, שלא יישאר שם אף אחד, כמובן אחרי זה התבררה הטעות האיומה, וזו טעות איומה. שבעה אנשים שאין להם דבר עם הלחימה, רק רצו לעשות טוב ולהקל על סבל של אנשים גם שהם אין להם קשר עם הלחימה ולהביא להם אוכל.
להרוג דובונה אכפת לי. זאת התחושה.
את יודעת, כי הם גם לא מאיזה ארגון סיוע שהם מהמעצבנים האלה, שהם כאילו איזה ארגון זכויות אדם סלש סיוע באיזה כסות, אבל איזה ארגון, יש כאלה שהם כאילו מתחפשים לכאלה, אבל הם בעצם סופר פרו פלסטינים, סופר פרו חמאס. זה באמת ארגון סיוע אוניברסלי שעוזר לכולם בלי בכלל
חל וסרק.
כן, בלי קשר לזהות. זאת אומרת,
הם אפילו לא הזאת עם הגבות מהצלב האדום שמביאה את העצבים עם הפרצוף המעצבן. לא יודע, אולי זה לא לגיטימי, אבל היא מכעיסה מאוד. הם אפילו לא זה, הם באמת סבבה.
הם רק כאילו באים לתת אוכל, זה אפילו לא, זה פשוט הדבר הכי בסיסי וכזה. הם היו אצלנו עד לפני רגע, הם חילקו 2 מיליון מנות פה בארץ, אחרי השבעה באוקטובר. זה לא טוב, ויש איזה הלך רוח שאני קצת לא מתחברת אליו. לפעמים אומרים את זה סתם, זה לפעמים סתם יוצא מהפה, ולפעמים כן מתכוונים לזה. אני לא מתחברת לאמירות של זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב בחול המקרה הזה, או זה מוציא אותנו לא טוב. כי בעצם מה המשפט הזה אומר? זה מסיר אחריות מהדבר עצמו. זה מתעסק כאילו רק בנראות שלו, בעטיפה, ואיך זה מתקבל כלפי חוץ, ולא בדבר עצמו. במקום להגיד, כאילו במקום זה לא נראה טוב, להגיד זה לא טוב. לא טוב שזה קרה.
אני מודה שכשאני שמעתי על זה, התגובה הראשונית שלי, התחושה הראשונית שלי הייתה, זה לא ייראה טוב, ואז אמרתי, רגע, אנשים מתו, כאילו, אתה צריך להפוך את סדר הפעולות של המחשבה שלך, כי קודם כל אנחנו פשוט כל כך מגויסים לטובת המטרה הצודקת והנעלה.
גם מגויסים לטובת ההסברה כל הזמן, מבלי שנייה, כאילו להגיד, רגע, את זה לא ניתן להסביר.
כן, נכון. כי אנחנו כל היום גם מרגישים שאנחנו צריכים לתקף את הלגיטימיות של הדבר הכל כך לגיטימי שאנחנו עושים, שהוא מקועקע, שזה כאילו הכל כבר הופך להיות כלי במטרה הגדולה הזאת. בסוף יש פה אנשים.
זה כמו הפיצול אישיות שיש לי כזה עם חברים, נגיד, לא חברים, אנשים מחול, שכאילו אז שם אני כזה הכי ציונית, הכי זה, אל תגידו שום מילה אחת לא במקום, ופה אני כזה עם חברים, אני כזה יואו, אנחנו לא סבבה.
כן, כן, לגמרי. גם, אגב, זה נכון, אנחנו, כי אנחנו הרי גם בטראומה של השבעה באוקטובר, ואנחנו גם בטראומת הסברה, כי אנחנו רואים את הנחשול האדיר הזה שהיה ממש בעדינו בהתחלה, כבר התהפך עלינו. ולא משנה מה אנחנו עושים, אז אנחנו כאילו הרעים בסיפור. וכשקורה אירוע כזה, אז נכון, כן, גם אפילו כבר אתמול פה דיברנו על זה, עוד לפני בכלל שכאילו זה קרה ממש אתמול בלילה. ישר התעכבנו, גם עוד לא ידעו בדיוק מה היה בתחקיר, אבל על המשמעויות של זה, זה באמת יכול להרוס את השאריות של הלגיטימציה האחרונות ואת הקרדיט הבינלאומי שיש לנו למלחמה. דווקא אירוע כזה, שהוא כאילו מינורי מבחינת הנפגעים שבו, אבל אלה נפגעים של מדינות מערביות, ידידותיות, שתמכו בנו בצורה די ברורה, ועדיין תומכות, לפחות בדרגי השלטון. זאת מכה כאילו למלחמה, ונכון, צריך לזכור שזה גם חבל על ועצוב על הבני אדם. עכשיו, אף אחד לא ניסה לעשות את זה בכוונה, זה ברור, אבל היה שם כן כשל בשרשרת קבלת ההחלטות, ולא סתם, גם הרמטכ"ל הלילה הוציא באנגלית הודעה של התנצלות, של לקיחת אחריות, ואפילו ביבי בעצמו, אחרי שהתאושש מהבית חולים, אמר, זאת טעות, אנחנו מצטערים, זה טרגי, נפגעו חפים מפשע. כאילו לשמוע את ביבי אומר את המילים חפים מפשע, אז באמת הם היו כנראה צדיקים גדולים. על אנשים שכאילו עזרו בעזה.
ובאמת כנראה זאת הייתה מכה תדמיתית, אם ביבי יוצא מגדרו כדי לחבר מילה למילה באנגלית, כמו שאף אחד בשירות הציבורי כנראה לא יודע, לפי הודעתו. וגם אי אפשר כאילו לנתק את זה מההקשר ההומניטרי, כי זה מרגיש שכל מה שקשור לסיוע הומניטרי, אם עובר, אם לא עובר, אם זה באחריותנו, אם זה לא באחריותנו, הכל תמיד נהיה מסובך מבחינתנו, כי אם היינו מאפשרים לסיוע הומניטרי לעבור כמו שצריך, במידה והיינו מתאמצים לעשות את זה כמו שצריך, ואני מבין שזו משימה מאוד מאוד קשה ומורכבת, ולחלק לאוכלוסייה בעזה עכשיו, זה דורש איזה פיצוח, כן?
כאילו בלי שחמאס ישתלט על זה.
בדיוק, כן. ובלי שאזרחים יצטרכו לעמוד מול הערובים של צהל כשהם מתנפלים, הכל שם מסובך, מסכים. אבל אם היינו מפצחים את זה ופותרים את זה, לא היו מסתובבים שם עכשיו כל מיני עירים ואוסטרלים.
כן, אבל זה היה חלק מהעניין שלנו, כאילו גם, ועדיין יש כאלה בקבינט שאומרים את זה, זאת אומרת, לא להכניס פירור של אוכל עד שמשחררים את החטופים. אנחנו חושב שכולנו בהתחלה היינו שם, במובן של את הלחץ הלא אנושי, כאילו לשים על כמה שיותר אנשים כדי שהם ישברו ויחזירו לנו את החטופים. זה הוכיח את עצמו כלא אפקטיבי, מה שקורה עכשיו, שיש שני מיליון, שלושה מיליון איש, שכאילו אין להם אוכל, או יש להם לא מספיק אוכל, או מה שמכניסים כבר לוקחים להם, ואז יש תמונות קשות מאוד שהן גם ברמה אנושית קשות, וגם באמת להסברה שלנו הן גרועות מאוד.
יש משהו מאוד מאוד קשה בלהעביר סיוע הומניטרי לאויב שלך. כאילו זה לא נתפס. זה לא ברמה האנושית הבסיסית ביותר, זה לא התנהל ככה אף פעם, ויש סיבה. יש פה דיסוננס. אבל זה עוד אספקט שבו המלחמה הזאת לא דומה לשום מלחמה אחרת בעולם. אתה נלחם נגד עם או שלא? אתה נלחם נגד ארגון טרור, או שאתה נלחם נגד כאילו מי האויב שלך פה? כן. מי האויב שלך פה? ועד לאן גבול האחריות שלך מגיע?
נכון, וכל האמירות האלה אצלנו של אין שם בלתי מעורבים, הופך את כולם לאויבים. ברגע שכולם אויבים, אז גם מגיע להם לרעוב. האם זה נכון? האם זה לא נכון? לפי התיאורים של חיילים שאתה מדבר איתם בכל בית, מוצאים נשק.
נכון.
אז
גם לפי חלק מהאודיות של חלק מהחטופות שחזרו.
כן. הוחזקו בבתים, הוחזקו בזה. כמה הם באמת בני ערובה אצל השלטון של החמאס. אלה דברים שאנחנו בעצמנו לא יודעים לגמרי לענות עליהם. אז בטח שמסתכלים מבחוץ, זה עוד יותר קשה לעיכול ולתפיסה.
אנחנו גם לא רואים באמת תמונות משם. זאת אומרת, התקשורת כאן היא מאוד מצנזרת את מה שקורה בעזה. באמת שאנחנו לא רואים, אנחנו לא חשופים, נגיד לתמונות של הילדים הרעבים עם אסירים. יש לפעמים שזה וזה מראה שוואלה, הוא שובר לב, הוא שובר לב. אני בעד שקודם כל ירו לנו יותר.
נכון, אני מסכים איתך לגמרי, כי מי שרואה טלוויזיה בחול רואה סיפור שונה לגמרי ממה שמי שרואה טלוויזיה בישראל. סיפור שונה לגמרי.
וגם אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים, גם אם זה צודק בעינינו. בעיניי זה צודק, עדיין אנחנו צריכים לראות את זה, להסתכל לזה בעיניים, ולדעת שזה צודק כשאנחנו רואים בדיוק מה הדבר.
כן. אני מחכה שיצא סרטון הפספוסים של ביבי על הגינוי הזה.
מה, כבר התרגלנו לסטנדרט הזה? זה כבר בסוף כל פרק יש קצת כמה דקות של פספוסים על הכתוביות.
מה זאת אומרת חפים מפשע? אמרנו דובונה, אכפת לי. לא משנה, חפים מפשע.
עשרות מאזינים מחזקים את אביה.
וואו, אני רצה לפוליטיקה.
תקשיבי, איזה תחילה מדהימה.
אביה לא טועה לחלוטין. אסור לסמן עם היד באופן שגורם לנהג, אסור לנהג לסמן
עם היד?
עם היד באופן שמדובב, אני לא יודע אם זו המילה הנכונה, את הולך הרגל לחצות. זאת אומרת, אסור להגיד לו, וואו.
כן, הוא עלול לגרום לו לחשוב שהכביש פנוי בעוד שחלילה נהג אחר עלול להגיע מהצד ולדרוס לו. זה כאילו אני לוקח עליך אחריות.
לא, זה כאילו אני אומר לך, הכביש
כן,
פנוי.
כן, כן, כן.
עליי.
עליי. ולא יבוא עוד נהג.
עם זאת, כן חשוב מאוד ליצור קשר עין.
נכון, אבל אני תיקנתי שזה לא הקשר עין, שזה היד. כן.
שמה?
שבי.
אני כבר לא זוכר על מה דיברנו.
לא משנה, לא משנה.
אבל... אבל זה מדהים, כאילו, א' צדק לגמרי.
יש בזה היגיון, אבל גם, אני מודה.
לא, ברור שיש בזה היגיון.
אני מודה, יש בזה היגיון.
כן.
אבל אז לא חשבת.
נכון. השתכנעתי, כי הם הביאו את הטיעון.
אני ממש זוכר, אבל מהלימודים של התיאוריה, שהיה את העניין הזה של כן צריך ליצור קשר עין. יכול להיות שעניין ה... יאללה, תעבור. מה זה יכול להיות? את צודקת, כן? יפה, בסדר, למדנו.
הגזלות, וואו.
למה?
לא לעשות יותר מתוך רצון לחבר חלקים בחברה הישראלית. תנועה עם היד, יאללה, תעבור.
למעשה, החוק קובע שצריך לצאת ולהביא מכות לאדם שמנסה, כדי שהוא חלילה לא יחשוב שהכביש פנוי.
אנחנו עם דיסני, מיד אחרי הפרסומות. אם אתם חושבים שאתם מכירים את דיסני פלוס, אתם מפספסים חצי מהסיפור. בדיסני פלוס יש המון תכנים למבוגרים כמו הדוב, שוגון, הסרט מסכנים שכאלה, קרדשיאנס, כל זה והרבה הרבה דברים אחרים. בשעה הראשונה, שאלות טריוויה על American Horror Story, אוקיי? לא?
קרדשיאנס?
קרדשיאנס?
אוקיי.
לא, מי מחליט? על סמך מה?
לא יודע. תעשו גם וגם, ונראה כבר מה, אוקיי? אז אם אתם ממש מבינים בקרדשיאנס, או בסיפורי אימה אמריקאים, American Horror Story, אז יש שלוש עונות שנמצאות בדיסני פלוס. תקשרו אלינו עכשיו, 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, או 054-999-43-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר פלוס, בחסות. חושבים שאתם מכירים את דיסני פלוס? אתם מפספסים חצי מהסיפור. בדיסני פלוס יש המון תכנים למבוגרים בלבד, כמו שוגון, מסכנים שכאלה, הדוב ועוד הרבה יותר.
ראות, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי ראות, מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר גמור.
ראות, כבר את מקבלת מארז של מרצ'נדייז שווה ממש של דיסני.
איזה כיף.
ובשמחה.
אני קצת מתרגשת, סליחה.
הכל טוב, הכל טוב. את באוטו? את נשמעת ממש טוב.
כן, מדהים.
עצרתי בצד, כמו שאמרו לי.
וואו.
בצד איפה? בכותב? זה פשוט שקט שלא שמענו.
לא, ממש יצאתי ככה באיזה תחנת דלק בדרך לעבודה.
וואלה, אוקיי.
כן.
אם אתם חושבים שאתם מכירים את דיסני פלוס, אתם מפספסים חצי מהסיפור. יש המון תכנים למבוגרים, כמו הדוב ושוגון ומסכנים שכאלה, והקרדשיאנס, שזה בדיוק מה שאת תשאלי, טריוויה. אנחנו משחקים טריוויה על הקרדשיאנס בשעה הזאת. ראות, יש לך דקה לתת כמה שיותר תשובות נכונות, ולנצח את מי שיבוא אחרייך, ואז תזכי במנוי לשנה לדיסני פלוס.
איזה כיף.
אוקיי? את אוהבת קרדשיאנס?
אז רגע, זה כזה שאני צריכה לחכות עד סוף השאלה, אז
אם... יואו, איזה מתיקות.
תשמעו, היא בינתיים המאזינה הכי טובה שהייתה.
אני רוצה להיות ממש ממושמעת. אני
שמעת או מצייתת לחוקים.
מה, ניתן לה נקודה אקסטרה?
לא, אני גם באמת מכורה לקרדשיאנס, זה פחות שיצא לי מזה משהו, זה כאילו סקיל... שאין לו שום תועלת, אז...
יאללה, הלוואי שירוויח לך את המנוי. האם את מוכנה, ראו, דקה?
מוכנה.
יאללה, מתחילים.
למה הפך הציטוט Rise and Shine של קיילי ג'נר? למים וסאונד ויראלי, לשיר של קני ווסט, לשם השפתון הכי נמכר שלה.
נכון.
מי ליווה את קים לחופה של אבא של קניה? האם זה היה ברוס ג'נר, ג'יי זי או רוברט קרדשיאן?
אני חושבת ברוס.
נכון.
באיזה מהקליפים הבאים קים לא השתתפה? בבאונד 2 של קניה, ב-Thanks for the Memorize של Fallout Boy, איך?
Memories.
או טימבר קישה של קישה ופלורידה.
נראה לי השני.
לא.
טעות.
לא.
כן, באיזו מדינה נולדה קים? ארצות הברית, ארמניה או קנדה?
ארצות הברית.
נכון.
מה הכינוי של אמא של קריס ג'נר? MG, CK או MJ?
MJ.
נכון.
איזה עסק היה לקים לפני ימי הריאליטי? עיצוב מטבחים, הכנה לדייטים או סידור ארונות?
סידור ארונות.
טוב, ראות.
לא, את מדהימה.
4 נקודות. 5? 5.
5 נקודות.
5 נקודות ראות.
זה טוב, זו תוצאה טובה.
אם לא הייתי מגמגם את השמות של השירים, אולי היה לך עוד שאלה שהיית מספיקה לענות, למרות שאתה היית שם.
נכון, זו הייתה שאלה קשה.
כן, בסדר, לא הבטחנו לך.
גן של שושנים.
Bound 2 זה שיר מדהים.
נכון.
בואו נשמע אותו אם יהיה לנו זמן.
לא יהיה לנו.
אבל בואו נדמיין אותו בראש.
אז תודה רבה רעות, ואנחנו עכשיו נמתין ונחכה עם מי בא אחרי? אם האור ידע יותר ממך על הקרדשיאנס או לא, אוקיי? ראות?
לא, היא ממושמעת, היא סיימה.
זהו, סיימה את העבודה.
סיימה את שלה.
היא גם צריכה לתדלק.
מאור, אלן.
אלן.
מה נשמע, מאור?
בסדר, מה קורה?
טוב.
איך אתה עם הקרדשיאנס?
אני עם הקרדשיאנס.
השאלה הייתה, איך אתה עם הקרדשיאנס?
אתה אוהב, אתה צופה, אתה עוקב.
תשובה של חצי קלאץ'. רואה פה, רואה שם.
אוקיי, בסדר גמור, אין בעיה.
זה אלה תמיד מנצחים בסוף.
כן, מזל של...
זה כאילו אני אשים עכשיו ווינר, זה כזה.
טוב, מאור, יש לך דקה שלמה לעבור את ראות. לראות יש 5 תשובות נכונות. זה לא פשוט. אנחנו מתחילים, מוכנים? נכון, אביה מתחילה?
כן.
יאללה.
קים קרדשיאן הלכה לנשף עם האחיין של מי? מיק ג'אגר, ג'ימי הנדריקס או מייקל ג'קסון?
ג'ימי הנדריקס.
לא.
מייקל ג'קסון. מהי KKW? חברת האיפור של קים, חברת האיפור של קיילי או חברת הג'ינסים של קלוי?
של קיילי, בית.
לא, א', קים.
דרים קרדשיאן היא הבת של רוברט ו. אמבר רוז, בלק צ'יינה או מליקה האק?
בלק צ'יינה.
כן.
מה הכינוי של קריס בפי הילדים והנכדים? לוי, קריס, או גרני?
גרני.
לא.
אם רכשתי ג'ינס של גוד אמריקה, בעצם שילמתי לעסק של קלוי, קנדל או קורטני?
של קלוי.
נכון.
מה היה השם של תוכנית האירוח בהנחייתה של קריס? קריס ג'נר שואו, מורנינג ג'נר או הוסטינג ג'נר?
מורנינג ג'נר.
טעות, זה קריס ג'נר שואו. טוב, אין סיכוי בכל מקרה, גם אם נתן לך עוד אחת. מאור, שתי תשובות נכונות. חצי קלאץ', כמו שענת. לא היית קרוב.
לא.
ראות עשתה 5, זה יותר מפי 2 ממך. אבל בסדר, תודה שהתקשרת והשתתפת, וגם אתה כמובן מקבל מארז שווה מאוד של מרצ'נדייז של דיסני. תודה רבה.
תודה רבה לכם,
יום. בהצלחה,
בוקר טוב, ונספר לכם שבדיסני פלוס תוכלו למצוא את סרט ההופעה המדובר של טיילור סוויפט. מסכנים שכאלה, פם וטומי ועוד הרבה הרבה יותר, עכשיו בדיסני פלוס, כולל 7 פרופילים שמאפשר כל מנוי, וצפייה בו זמנית ב4 מכשירים במקביל. אז אתם מוזמנים להצטרף, וראות, את זוכה במנוי לשנה, לדיסני פלוס.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה קורה, קובו?
בסדר, בסדר. אני יודע, אנחנו נכנסים, מה שנקרא, לזמן פציעות, אבל בכל המקומות אנחנו מתחילים לסחוב את כל האירוע הזה שאנחנו נמצאים בו כבר חצי שנה. אני חושב שהסיפור הגדול הוא באמת מה קורה אחרי האירוע של אריק שיבת אותם עובדי הארגון סיוע. בסופו של דבר מדובר בארגון סיוע שבא וניסינו ככה לאתר בנרות מי מוכן לקחת את המשימה הבלתי נסבלת הזאת לחלק בשטח מלחמה אוכל, וצריכנו לקלקל את זה. אז הנה אנחנו שוב נצטרך להתמודד אנחנו מול חמאס.
חייב להודות שלפחות את הפוסט מכה הזאת, כן היא מתנהלת בצורה יחסית בסדר, כי אם כן יש לקיחת אחריות ולא התחמקות ולא ניסיון לטייח את זה, במובן הזה כן צהל לוקח אחריות באופן מיידי.
בואו, רק במדינת ישראל אחרי אירועים גדולים, כן? כמו 7 באוקטובר, כמו מירון, אז אנחנו התרגלנו שמישהו לוקח אחריות וכמעט איזשהו פרטיס. באמת, זה הופך להיות כאילו איזה משהו ענק. בואו, בעולם זה לא מעניין, גם ברור להם שמי אחראי לזה. הם לא מחכים שמישהו יגיד אני אחראי אבל לא אשם, הם הוא אשם וכן אחראי. זה לא מעניין אותם. בסופו של דבר הגיעו לפה 7 אנשים, ובהתנהלות פשוט שלא ניתן להסביר אותה אפילו, כל האירוע, כל האירוע שהיה בהרג הזה, הוא בעצם חשף בפנינו הרבה דברים. אנחנו פתאום גילינו את זה, כי לא מדובר בפלסטינים, באזתים, אנחנו פתאום גילינו מה קורה שם. ורק כדי ככה לנסות לארגן את האירוע הזה לאנשים, צריך להבין, יוצאים 3 רכבים של אנשי סיוע הומניטרי. כשאנחנו מדברים אנשי סיוע, צריך להבין שבשביעי באוקטובר, הארגון הזה הגיע לפה וסיפק מזון למפונים שלנו. כן? זה לא איזשהו ארגון פוליטי, אין לו הטעיה כזו או אחרת. בשביעי באוקטובר, אנשי הארגון האלה חילקו מזון לישראלים שפשוט ברחו מהבתים שלהם. מה שקורה שם בעצם, הם יוצאים ב3 רכבים, כשהם מקבלים אישור מהצבא לצאת ולנוע על ציר לוגיסטי בתוך עזה. הם מובילים איזושהי מסעית, הם מלווים מסעית של הארגון לאחד המחסנים שלהם שנמצא באזור דיר אל פלח. תוך כדי נסיעה, איזשהו גורם בצהל, כן? מחליט שעל המסעית הם רואים חמוש. איזשהו חמוש, שנוסף לשיירה, זאת אומרת. הם מתחילים לארגן את עצמם בנועל קרב, לפגוע באותו חמוש, עד שהם מתחילים להתארגן על המסעית ו3 הרכבים, שהם כולם מסומנים, עם סימנים של אותו ארגון, מגיעים למחסן הזה, ומעבירים את המזון. 3 הרכבים יוצאים, חוזרים חזרה למקום, המסעית ועל פניו אותו חשוד כחמוש, הם נשארים במחסן, הם כבר לא חלק מהשיירה. כשהם מתחילים לנוע בחזרה למקום שהם 3 הרכבים עם אנשי הארגון, פשוט בהחלטה שלא ניתן אפילו להסביר אותה, צהל, המפקד בצהל, מחליט להפיל זיק, אמרנו, זה אותם כתב"מים מתאבדים כאלה. ואז
אבל לא ידעו שהחמוש כבר לא שם, או שכן ידעו שהחמוש כבר לא שם?
או אנחנו עדיין חושבים שהוא היה חמוש, או שיש ספק בזה?
והאם יש תיעוד שלו חמוש עולה על המסעית? כי זה דבר שמאוד יכול...
זיק מתעד הכל.
כן.
אוקיי, אנחנו בעצם משתמשים גם בזיק כתצפיות.
לא, אבל הזיק רחף שם, הוא זה שהביא את המודיעין הזה? כאילו הוא זה שעקב אחרי השיירה?
המודיעין עלה ברמת... בואו, זה מי שהיה אחראי על הציר הזה זה חטיבת הנחל, זה ברמה הזאת, ברמת החטיבה, זה כל האירוע, ברמת החטיבה החליטו שיש שם חמוש. אבל בסופו של דבר, כשמחליטים לתקוף, אז לא החמוש, החשוד כחמוש, ולא המסעית שהייתה חשודה, היא כבר לא בשיירה. ומה שקורה, הם מפילים זיק אחד, צצה אחת על אחד הרכבים, הם מורגים שם כמה ונפצעים. החברים שלהם עוצרים את הרכבים, מנסים להעביר אליהם את הפצועים לפחות כדי לפנות אותם בבית חולים, ומשום מה מחדיטים גם את הרכב השני. אז מפוצצים גם את הרכב השני, השלישי בשיירה גם באיזשהו שלב מנסה ככה למשוך אליו 2 פצועים או משהו כזה לתוך הרכב, ואז מורידים ומפוצצים את הרכב השלישי וככה הורגים את כל 7 בוידוי הריגה.
זו עבודה יסודית בהתאם להנחה השגויה.
כן, עכשיו בואו נצא מנקודת הנחה שבאמת היה חמוש, אוקיי, על מסעית. אנחנו נמצאים באזור בלתי נסבל שיכול לבוא עכשיו איזה איש חמאס עם הנשק שלו, או אפילו עבריין, אנחנו יודעים מה קורה שם, ולהגיד להם, תקשיבו, אני על המסעית, לא מעניין אותי, או שאתם מתים, או שאני רואה אתכם על המסעית, כדי לקחת אוכל. איזה, עכשיו, החלטה של מפקד אחד שיש לו את כל הזמן שבעולם, שאין שום איום על הכוחות, שנוסעים בצירים לוגיסטיים, שזה אומר שגם אם הם היו עזתים, כן? מותר להם לצאת משם דרומה. משם אומרים להם לצאת דרומה, שום החלטה הגיונית אין פה. יש פה התנהלות שערורייתית שחושפת לנו הרבה ממה שקורה בתוך רצועת עזה. העובדה שאנחנו חצי שנה מתנהלים כמו שאנחנו רוצים שם, אז פתאום, זה, צריך להבין, פעם ראשונה אנחנו גילינו את זה באירוע של שלושת החטופים. הרי מה קרה שם? בסופו של דבר, כן החיילים ראו את הדגל הלבן, כן החיילים ראו אותם עם ידיים למעלה, והטעות שלהם מבחינתם הייתה שהם היו יהודים, שהם היו חטופים יהודים. הרי גם אם הם היו פלסטינים, הם היו הורגים אותם, ואף אחד לא היה יודע על זה.
אבל קובה, השאלה אם, אתה יודע, אתה מתייחס לאירוע של החטופים ולאירוע הזה, שהם שתי תקלות, שתי טעויות איומות וטרגיות, איומות, כן? אבל קורים הרי מאות אירועים כאלה. זאת אומרת, נכון, יש נכון. מאות אירועי אימות בשבוע. ואז השאלה האם אפשר להסיק משני האירועים האלה שההתנהלות לא טובה, או דווקא ממאות האירועים שקורים ונגמרים טוב, או לא נגמרים בטרגדיות כאלה.
אני לא צריך להסיק, אני אתמול שהתחלנו לדבר וגם ככה ניסו להסביר לנו מה קורה מבחינת הצבא, האירוע של הרג השבעה הזה זה אירוע משנה מלחמה. כן. זה אירוע שאנחנו לא נחזור לאותה נקודה שהיינו. חופש הפעולה, ההחלטות על מה מסייע ולא מסייע, זה נגמר. זה נגמר, העולם איבד סבלנות עוד קודם, ועכשיו בא האירוע הזה, וכמו איזה, לא יודע, נפל העולם ככה בדיוק בזמן הנכון, אפילו מאוחר מדי, אנחנו על האירוע הזה בסופו של דבר נצטרך לשלם. נשלם על זה בכניסה של אזרחים לצפון, נשלם על זה בפתיחת הסיוע באופן גורף, אני לא יודע איך, אבל אנחנו צריך לשלם על זה. ובסופו של דבר שאנחנו כל פעם אנחנו נחשפים לזה, אנחנו מבינים שמשהו קורה שם. עכשיו, גם אתמול שניסו להסביר לנו ותדריכו על מה קרה, וניסו רק לנסות כמה שם למזער נזקים, גם בצהל וגם במשק הביטחון, זה נאמר במפורש, שיש בעיה ביד הקלה על ההדק שם.
בסוף יש הרבה החלטות שצריכות להתקבל על בסיס יומי שנוגעות בחיים שלנו ובחיים של מחבלים.
לא כל החלטה זה חיים ומוות גם בשדה הקרב.
אבל זה כן ביטחון וסכנה.
רגע, לא. כי בסופו של דבר יש הבדל אם אתה תחת אש ואם אתה בסכנת חיים מיידית ואם אתה מזהה אמצעי וכוונה לבין העובדה שאתה נמצא שם, שולט בציר, אף אחד לא יורה עליך, גם אם אתה חושב שיש שם מישהו, הוא כרגע לא מסכן אף אחד, הוא לא קרוב לקוחות, אתה יכול לנהל, וגם אם היה שם, עוד פעם, גם אם היה חמוש, הוא אפשר היה לנהל את כל האירוע הזה, ברוגע, לאט לאט, להסתכל עליו. בואו, שבוע שעבר, אנחנו, נהרג לנו חייל, אחרי 5.5 שעות שהתעסקו עם מחבל על איזה פקקת גבעה. ופה פתאום כל צהל צריך להוריד טילים וכתבמים ואין עליו איום, כן? אז זה לא כל דבר אפשר לתרץ בהנה זה, מה, צריך לשמור על ביטחון הזה. ברור שצריך לשמור ואפשר. אי אפשר אבל כל דבר לתרץ שאנחנו במלחמה. אנחנו נמצאים במספרים לא הגיוניים של הרוגים שם, ואנחנו נמצאים במקום שזהו, אנחנו הולכים למבודדים. אני מבין שאנשים לא אכפת, הרבה אנשים יבואו, ואני שומע את זה גם בתגובות אפילו בתוכנית, אחר כך אני מקבל כזה לטלפון הפרטי וזה, של אנחנו במלחמה, ואנחנו צריכים, בסדר, אנחנו במלחמה, ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו, אבל זה לא יכול להיות תירוץ להתנהלות כזאת. זה לא יכול להיות שמסבירים לנו בצבא שיש בעיה, שמפקדים מפרשים את הוראות פתיחה באש כמו שהם רוצים. זה פשוט לא הגיוני.
כן.
עכשיו גם הצבא שהם
קובו,
כשמתחילים גרפיטי ומתחילים כל מיני סרטונים ומתחילים להוציא דברים ומנסים להפסיק ואין משמעת, בסוף זה מגיע לאירועים האלה.
קובוביץ', שימחת כרגלך.
רק דבר אחד, ממש על כתבה שפרסמתי היום, במנהרה בח'אן יונס נמצאו המון המון חומרים של חקירות של מי שנחשדו כהומואים בעזה.
וואלה, טוב, תכף נסתכל על זה, האמת שלא...
מטורף, באמת.
נקרא את זה.
נשמע עם happy end.
ממש.
קוויר פור פלסטיין, מומלץ.
תודה רבה קובוביץ'.
תודה.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, מה קורה?
בוקר אור.
מעניינים.
בסדר. שיבו, אני הלכתי... קרה לי משהו, ולאחרונה כאילו למדתי איזשהו טריק, ואני משתמשת בו יחסית הרבה. כזה, לפני כמה ימים הלכתי כזה למפגש, חברים, באיזשהו פיקניק וזה, והלכתי עם בת הזוג שלי ועם הכלב. וכשהגענו לחנייה שהייתה כזה מין חולית כזאת, חול לבן כזה, אתם מכירים שזה חול לבן של
פודרה כזה?
כן, פודרה כזה, קורקר?
לא יודע,
פודרה, פודרה,
פשוט תותחן.
וואי, אהבתי את הפודרה.
יש לי חברים תותחנים.
אז היה כזה חול פודרה, וירדנו עם הכלב, והוא היה עם הרצועה, וכאילו אני הייתי עם הסקיות של הדברים, ובת הזוג כזה הייתה עם הכלב. ואז פתאום ראיתי שהכלב הולך לו, הולך לו לידי עם הרצועה שלו, והרצועה כאילו חופשית, והיא בפודרה.
כן.
מתלכלכת לה בפודרה.
אבל זה היה כזה טבע, נכון? זה לא היה...
הגן הלבן, זה לא טבע. כאילו זה...
מה זה הגן הלבן?
הגן הלבן זה, נו, הגן בתל אביב רמת גן כזה.
העיר הלבנה?
העיר הלבנה, כן.
של, כן, אוקיי.
גן יפהפה.
זה לא פודרה מדברית.
לא, כן, יש שם פודרה בחנייה, שעכשיו כיבונים שם מסביב, לא משנה.
אוקיי.
יש שם, זה חול פודרה, תקשיבו לי.
בקיצור, את עם הסקיות.
אני עם הסקיות.
הכלב חופשי.
רגע, איליל שלך הודעה, עשרות מאזינים מחזקים את אביה. מדובר בפודרה מדברית.
כן, לא רלוונטי לסיפור. לא משנה, ואז...
פתאום גזלתתי בתחום האדמה הפעם.
אז הוא מתלכלך שם כאילו עם הזה, ואז אני אומרת כזה, למית, אחי, תקשיבי, הרצועה שלו מתלכלכת. כאילו, מה זה? תרימי את זה. ואז היא באה ואומרת לי, תקשיבי, כאילו, אבל מה זה מתלכלכת? הנה, אני מעיפה את זה. זה כן. כאילו, תוך שנייה זה אף.
כן.
כאילו, כאילו, הייתי באיזה טנטרום של כזה, אבל זה מתלכלך, זה מתלכלך, למה צריך ללכלך אותו?
ואז... יכול שנייה להתערב לטובתך?
לא, כי אני עשיתי את זה בשביל עצמי.
אוקיי.
כאילו, אני התמודדתי עם הסיטואציה,
אוקיי, אוקיי.
ואז הסתכלתי עליה ואמרתי לה, סליחה, זאת הייתה אימא שלי. זאת הייתה אימא שלי. פשוט שדיברה ממני. זאת הייתה היא, והיא כרגע הייתה איתך כאן בסיטואציה, והיא הלכה. היא בדיוק הלכה, ואני חייבת להגיד לך שזאת הייתה אימא שלי. ואז מה שקרה זה שהיא אמרה, אה, סבבה, הבנתי. והמשכנו הלאה. פשוט המשכנו בחיינו. ועכשיו זה קצת מדגדג לי לעשות את זה כאילו על כל מיני דברים כאילו שאני עושה שהם, שאנשים כועסים עליי ואני כזה סליחה זאת הייתה אימא שלי מה הם יכולים להגיד לי?
אבל אתה יכולה גם להמציא לאמא שלך תכונות שהן לא רלוונטיות.
ברור.
בדיוק, זה מה שאני הולכת לעשות כמובן.
זה מדהים, כי כאילו, ברגע שאת מציפה את זה ככה, את כבר מביאה איזה מין רובד של מודעות.
מודעות, מטופלת, מטופלת, מטופלת.
רגישות, כן.
כן, אבל את הופכת את הטיפול לנשק.
אין מה להגיד, אין מה להגיד.
את הופכת את הטיפול לנשק.
כי כאילו כבר עשית את המהלך של ההכרה בזה, הכאה על חטא ויוטרן.
עשיתי הכל. קחו, מתן ממני. ומה רצית להגיד? איך? כי יצאתי וזה נראה לי מדהים.
שהפודרה, לא, כן, אז אולי אני מצדיק את אמא שלך בעצם. אבל הפודרה הזאת, או מה שנחשד כפודרה, הוא אחרי זה, הוא נוגע לך בבגדים, ואז הוא על הבגדים שלך, ואז זה לא כזה קל להעיף את זה.
זה גם קל להעיף את זה.
אוקיי.
כן, לא,
זה מתלכלך, לא בסדר, זה, אז
זה,
מה?
אני, כן. אני יכול להבין מאיפה זה.
כאן זאת אביה, אומרת לך, כאילו אפשר להעיף את זה, ויש את אמא שלי שאומרת נכון.
בסדר, דברי עם אמא שלך, תסגרו את זה ביניכם.
זה גם כלב. בגדול, כאילו, זה מה שהם עושים. כן?
נכון, אבל אחרי זה אתה מחזיק את הרצועה, ואז היא נוגעת לך.
אז יש לך קצת, זה, בוא.
במכנסיים.
כן. יש לך ילדות קטנות, אתה הולך לפארקים, אתה מנגב במבות, שלשולים וריורים באותה מידה שאתה אוסף את הקקי של הכלב שלך גם.
אני, פודרה היא הבעיה הכי קטנה של הלוואה, אני מתנקה בפודרה.
אבל להגיד זאת הייתה אמא שלי.
White face.
זה יפה, למרות שאני חושב שזה נשק שצריך להשתמש בו במשורה.
נכון.
כי בסוף, את יודעת, התשובה תהיה...
אז שאמא שלך תלך לטפל בעצמה.
בדיוק. זה מה שזה יהיה. כבר אבא שלך בזוגיות עם אמא שלך, אני לא צריכה גם, כן?
כן, כן, זה, אבל לא, זה לא יהיה.
זה ייגמר מתישהו, כאילו, הקרדיט.
נכון.
גם אנשים ירגישו יותר בנוח להביא את ההורים שלהם מולך, ואת לא יודעת לאן זה יגיע, כאילו, את לא יודעת איפה זה ייגמר. בואו, בלי לערב הורים.
אתה יכול להגיד לך, שתסתם את הפה. סליחה, זה אבא שלי.
סליחה, זה אבא שלי. אוי, רגע, דוד שלי רוצה גם להגיד משהו, שנייה.
אני מדמיין זוגיות של דיבוקים, שכל שנייה משתלט קרוב משפחה אחר.
אוי, זה נהדר. כן, זה ככה החיים שלצד הדברים.
כן, כן, כי הדברים עצמם הם...
כן, אתמול זה הרגיש קצת ברמת ההפגנות והאלימות המשטרתית כנגד ההפגנות, שזה לא דבר חדש, זה כבר קורה תקופה, אבל זה מרגיש כאילו ממש חזרנו לאיפה שלא רצינו לחזור. כאילו ממש אני זוכר איך ישבנו פה באולפן ואמרנו, וואו, אנחנו לא נחזור לשם אף פעם, עברה עלינו שנה מטורפת, ועכשיו קיבלנו את האסון הזה, שהוא קשור באופן ישיר לשנה המטורפת שעברנו, ולפחות, אני זוכר שזה היה ממש תחושה של לפחות, לא רק פה, לפחות לא נחזור אחורה, לפחות העם למד משהו, העם מבין משהו, וזה כבר לא מרגיש ככה, זה כבר ממש מרגיש שזה נשחק.
כן, אתמול היו הפגנות שקצת יצאו משליטה, ופרצו מחסומים, וכאילו ניסו להגיע למעון ראש הממשלה.
ורצו עם לפידים, ואז חטפו מכות משוטרים, כולל משפחות.
שוטרים מתנהגים בצורה מופרעת. לא כולם, לא זה, יש סרטונים מטורפים באמת של אלימות משוגעת. מי ששונא את המפגינים יגיד מפרי סדר, הם צריכים, מה זה כאילו שחוסמים ככה את הכבישים וחוסמים, עוברים מחסומים של להסתער על בית ראש הממשלה, צריך... ואגב, זה, אם זאת עבירה על החוק והמשטרה צריכה להשליט סדר, היא יכולה לעשות את זה, אבל יש שם שמחת יתר.
חדווה. יש כן, חדווה.
יש איזה חדוות, בוא נדפוק מכות למפגינים האלה שהם שונאים את ראש הממשלה האהוב שלנו, וגם אישית אנחנו לא אוהבים אותו, אז המפקד שלנו אוהב אותו, והשר, או לפחות מאוד אוהב את השר שאחראי עלינו. יש שם חדווה גדולה מאוד של אלימות, עם כמה שזה נכון, שהמפגינים עשו דברים שהם לא חוקיים. אגב, מי שהעיף אתמול לפיד לכיוון של שוטר, בן אדם צריך להיות עצור ומואשם. חד משמעית בכלל, אין פה זה.
אבל מה הבעיה? זה בדיוק העניין שהדין של אותו אדם שזרק לפיד, הוא גם יכול להיות אותו דין של מישהו שעמד בצד סתם והסתכל.
וחוטף את המכות.
כן, וחוטף את המכות.
בהפגנות ופיזורי הפגנות בישראל כבר שנים שהאלימות אקראית כלפי אנשים היא מנורמלת לגמרי, ואנחנו, זה כבר נורמל כלפי חרדים וכלפי ערבים וכלפי, אין כמעט חברה, קבוצה בחברה הישראלית שלא חטפה מכות מהמשטרה. יש איזושהי חדוות אלימות בטח סביב הפגנות. עכשיו, מצד שני גם צריך להגיד, כשיש מטרה צודקת, ואני חושב שאין מטרה צודקת מזו, ואין זעקה מוצדקת מהזעקה של משפחות החטופים, בסופו של דבר, כשיש מטרה כזו שבצדק אסור לבקר, אנשים עם נטיות אלימות יצטרפו למטרה הזו באופן שהוא חורג ממנה והוא לא שייך אליו והוא בטח לא מקדם אותה, וימצאו בזה מקום לזרוק לפיד לכיוון שוטר. זה גם דבר שקיים, וזה גם משהו שמחזיר אותנו לפרי שישה באוקטובר, וזה גם משהו שאותי קצת מפחיד ומייאש.
אבל תראה, אבל את העם אי אפשר להחליף. אי אפשר, את הממשלה זה הדבר שאפשר להחליף, ואי אפשר להגיד כאילו לשנות דרכים של בני אדם מן השורה. זה על המנהיגים שלנו לדאוג שזה לא יקרה, שלא נגיע למצב שנצטרך לצאת לרחוב ויהיו אירועים כאלה, או שלא ישיבה באוקטובר, כן? זה הכל מאותו דבר. כאילו, אני לא יכולה להתעצבן על אנשים שיוצאים למחות, מחאה שהיא צודקת, וברור שיש תמיד את השוליים הקיצוניים, כמו בכל דבר, אבל הדבר עצמו הוא נכון והוא צודק וברור שיהיו, כאילו אתמול הקלה של יורם מצגר שהוא חטוף, היה לה מצגר, אתם ראיתם איזה מכות היא קיבלה מהשוטרים?
מזעזע, מזעזע.
איזה מין מצב, לאיזה מצב הגענו?
זה גם למכות שלא קשורות לשמירה על סדר. זה לא שמור, זה לא קשור לבטיחות השוטרים, זה לא. זה פשוט, זה התפרצות של אלימות. אין מילה אחרת לזה, התפרצות.
מוכוונת, עם רוח המפקד. זה לא התפרצות ספונטנית, כאילו, זה לא... אלה דברים שהם... גם אם לא תכננו, ולא המפקד אמר להם, עכשיו לכו תרביצו לאנשים, אבל זה בתוך המנדט. זה בתוך המנדט של הרוח, של האווירה כלפי את הדבר הזה, עוצרים עכשיו ולא משנה איך. זה מאוד בעייתי, ואני מסכים, אביה, שמחאות מנומסות הן לא אפקטיביות. בסוף, כשאתה מנסה בדרך המנומסת, ומנסה בדרך המנומסת, כמה שבועות ישבו שם בכיכר החטופים, והופעות ומיצגים ומיצבים ופרויקטים, והדבר הזה לא חדר עכשיו. ברור שהחטופים לא מוחזקים אצל ראש הממשלה, הם מוחזקים אצל החמאס, אבל האם אנחנו הולכים מספיק כדי להגיע לעסקה? זאת כבר שאלה כאילו הפוליטית, הזאת שאפשר לטלטל באמצעות הפגנות שימחישו את העוצמה של הבחירה של לא ללכת עוד כמה צעדים בתוך עסקה כזאת.
אני לא יודע אם מחאות מנומסות הן לא אפקטיביות, כי אם אנחנו שואלים את שאלת האפקטיביות, אז דווקא אני חושב שתמונות כאלה שאחרי זה יהיה מי שיבוא ויציג את וינסה לצבוע בזכותן את כל המפגינים כאנרכיסטים שונאי ראש הממשלה, ואז השיח יגרר למקום הזה, א', גם זה לא אפקטיבי. ב', לאורך השנה של ההפגנות נגד ההפיכה המשפטית, אני חושב שמה שהיה אפקטיבי בעיקר זה הכמות האדירה של האנשים שיצאו החוצה, ותמימות הדעים שהייתה, והיא הייתה גם בין הרבה קבוצות בחברה הישראלית, זה בעיניי היה הדבר האפקטיבי ביותר, והוא היה אפקטיבי בבלימה של המחאה הזו.
הוא היה אפקטיבי, אבל ברגע הקצה שלו זה היה יותר אפקטיבי, כשירדו לאיילון אחרי גלן, שהעבירו אותה, זאת אומרת שסומן הקו שבאמת הולכים פה עד הסוף עם העמידה ועם המטרה.
לא יודע, קשה לי קשה, אני...
זה, אין לי תשובה. כי כשאתה נחמד, אז בסוף לא מתייחסים אליך. אומרים, אוקיי, הוא נחמד.
כל המהות של דמוקרטיה זה שאתה יכול להשיג דברים גם בלי אלימות. עכשיו, שוב, יש פה שאלה לגבי מתי זה מתחיל להיות אלימות ומתי לא. האם לחסום את איילון זה אלימות?
ומתי זה דמוקרטיה ומתי לא זה לא, גם.
זו המלחמה. אני לא בטוח שלחסום את איילון זה אלימות. אני בטוח שלזרוק לפיד על שוטר זה אלימות.
נכון. אני גם חושב. אפילו אם זה לא חוקי, זה לא אומר שזה אלים. אפילו אם זה לא בתוך הרישיון שניתן להפגנה מסוימת, זה לא הופך את זה לאלימות. יש בשוליים מקרים, לדרוס מפגינים זה ודאי אלימות. יש אלימות, וכשאנחנו אומרים, חוזרים לשישה באוקטובר, זה כי... זה לא כי המפגינים חוזרים לשישה באוקטובר, זה כי מי שמנהל, הרי אין פה שני צדדים שווים. יש ממשלה, בוא נגיד הורים וילדים, שזה העם, אוקיי? במשוואה הזאת. הורים וילדים הם אף פעם לא צדדים שווים. אם יש הורה שנעלב מהילד שלו, או מתווכח איתו כשווה ושווה, הוא נכשל כהורה. כי מאזן הכוחות הוא לא סימטרי. ומישהו מנהל ואחראי, ומישהו הוא תחת האחריות. וברגע שהאיש האחראי לא משנה דרכיו, ולא מבין שקרה פה משהו היום ונורא, ושצריך לקחת אחריות על הדבר הזה, ולקחת אחריות זה אומר לעשות דברים, ולשנות את החשיבה, אז הוא לא השתנה, הוא לא הפנים שקרה פה משהו, וכן, יש להמשיך למחות נגדו, בהחלט כן.
זו נקודה שאני מאוד מסכים איתה, ואני גם חושב מעבר לזה, אתה אומר בצדק, זה לא שהחטופים יושבים אצל ביבי נתניהו, וגם מה שהוא יכול לעשות מוגבל, זה נכון, אבל בכל הצמתים שלפני, כשלביבי נתניהו הייתה את האפשרות להקשיב לרכשי העם ולעשות את הדבר הנכון, בין אם זה בהקשר של ההפיכה המשטרית או כל הקשר אחר, הוא לא עשה את זה, הוא שחק בדיוק את אמון והאמינות הזו שעכשיו היה צריך כדי להגיד לאזרחים ולמשפחות החטופים, החטופים לא נמצאים אצלי. זה כבר, אחי, שחקת את זה.
כן.
כבר לא שם.
נכון, אני מקווה שזה יימשך, מה אני אגיד?
כן, אבל הלופ לא. הזה, במידה, ואני כל הזמן חושבת, תהיה מלחמה בצפון, ואז זה עוד פעם אותו לופ, האם... המלחמה בצפון זה בגלל שלא יודעת, נגיד יתקפו אותנו ואז יגידו, הנה, זיהו את החולשה שלנו. כן. כאילו, זאת הייתה שעת כושר לאויב, ואז עוד פעם, נהיה באותו הסרט, ולכן אני אומרת שאת העם אי אפשר להחליף, ואת הממשלה, כן, משהו צריך לקחת פה פנייה שמשנה את הדברים.
אלוואי, אלוואי, אלוואי שאפשר היה לעשות משהו מהותי שישנה, זה עכשיו אני אומר משהו תמים, כאילו, ובאמת בפנטזיה, שכאילו יהיה פה אחרת, שיהיה פה אחרת משהו, אבל עמוק, עמוק בפנים, בהתנהגות, בהתנהלות, בנורמות השלטוניות, גם האזרחיות, משהו שיהיה, שיהיה לנו תקווה. אני חושב שכאילו, אין מספיק תקווה פה.
אני חושב שכן משהו יכול להשתנות אם ביבי עכשיו יבוא מול המצלמות במסיבת עיתונאים ויגיד, סליחה, זה אמא שלי. זה לא אני, זה ההורים שלי יצאו ממני עליכם.
שלשום עמדתי באיזה פקק, לפעמים אני מוסיף פרטים כאילו לא רלוונטיים.
רגע, הפקק הזה היה מול או לפני 4 ימים?
נסעתי לרמת גן. עמדתי בפקק והיו כאילו, זה לא איזה תובנה מבריקה, כן, אבל היו, לא יודע מה, ברמזור הזה, עשרות מכוניות. ואמרתי, הם כולם נכנסים, כולנו היינו נכנסים בקרון אחד של רכבת. תחתית. כל הטור הזה... כל אחד במכוניתו, נוצר, לא יודע מה, איזה 100 מטר של מכוניות, נכון? 30 מכוניות.
הדלת שלנו, מה קורה?
כולם, עם הרכבת, היינו נכנסים בקרון אחד. כמה מקום, דלק, זמן, וזה היה חוסך.
אתה יודע גם מי עוד אמר את זה.
נכון.
בהחלט.
אתה גם מה היה קורה? היית יושב איתם...
כן, יותר ביעילות מנטה.
כן, כן.
היית יושב איתם בקרון, ואנשים היו מתנהגים בצורה... לא סבירה במרחב הציבורי, כפי שהם נוהגים, ואז היית חושב, כל האנשים האלה, 100 מכוניות. תחשבו כמה נעים זה היה אם כל אחד היה במרחב האישי שלו, מכבד, לא מתערבב אחד בשני.
אם היינו כולם בקרון, אני הייתי אומר, אוקיי, אני עכשיו אהיה באוטו שלי. אתם תמשיכו.
Good job. Good job.
You do you.
תכף אנחנו עם דיסני פלוס, חושבים שאתם מכירים את דיסני פלוס, אתם מפספסים חצי מהסיפור, בדיסני פלוס יש המון תכנים למבוגרים, כמו אדו ושוגון והרבה דברים אחרים, הקרדשיאנס וסיפור אימה אמריקאי, אמריקן הורר סטורי, אנחנו בשעה הזאת עם טריוויה על זה, אם אתם מכירים, צפיתם, מבינים, אוהבים, התקשרו אלינו, אולי תזכו במנוי לשנה לדיסני פלוס, 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ 0549, 99-43-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר פלוס, בחסות. חושבים שאתם מכירים את דיסני פלוס? אתם מפספסים חצי מהסיפור. בדיסני פלוס יש המון תכנים למבוגרים בלבד, כמו שוגון, מסכנים שכאלה, הדוב ועוד הרבה יותר.
רפי, בוקר טוב לך.
בוקר טוב לכם.
מה קורה, רפי?
אחלה, אחלה.
יפה. רפי, קבל מארז מרצ'נדייז שווה של דיסני.
מעולה.
באמת, ואתה משחק על מנוי שנתי לדיסני פלוס, אולי תזכה בזה.
מצוין, בדיסני... אני בעד.
מה?
אתה בעד.
אני בעד.
ברור, גם אני בעד דברים.
ברור, ונספר לכם שבדיסני פלוס תוכלו למצוא סדרות אהובות ומוכרות כמו אנטומיה של גריי, שהעונה 20 כבר עלתה, משפחה מודרנית, איך פגשתי את אימא, העונה החדשה של הקרדשיאנס תעלה ב-23 במאי, שוגון, מוות ופרטים נוספים ועוד ועוד, הדוב, יש הרבה דברים.
ההופעה של טיילור סוויפט גם.
נכון.
אני אובססיבית אליה, I'm invested.
מה אורכה?
3.5+.
3.5+.
רפי, אתה תשאל עכשיו שאלות.
כן.
על הסדרה סיפורי אימה אמריקאים, American Horror Stories.
כן.
יש לך דקה לענות כמה שיותר תשובות נכונות, אוקיי?
אוקיי, אני איתכם.
צפית בזה?
בשש עונות הראשונות.
יפה.
אתה במשרד, נכון?
בדיוק זה.
מה אני?
אתה במשרד, אני שומעת אנשים מסביב.
אני בדיוק הגעתי לעבודה כשהתקשרתי ביליל, כן.
למה אתה עובד?
אני מורה, הגעתי לבית ספר בדיוק.
אז אנחנו הבריחה שלך מהמציאות הקשה.
אני מתקב בדקותיים.
איזה כיתה?
י' א'.
איזה סיוט.
וואו.
באמת סיוט, זה השנה הכי קשה, י' א'.
לא, נהדרים.
איזה חמוד אתה.
לא, לא, אני אומר סיוט להם.
אתה עדיין מדבר פה איתנו, כן? ולא בכיתה.
תשמע, אני חושב שא' עד י' ב' זה סוג של סיוט בשבילם.
ברור, אבל י' א' אני חושב שזה הפיק של הסיוט.
לא, לא פגשת את י' ב'.
פגשתי, תאמין לי. אני פוגש את י' א' בימים אלה גם. טוב.
כן.
מתחילים, רפי. טוב, כאילו לא, מי מספר? זה לא אותה, זה אמריקן סטוריז.
כן, אמריקן סטוריז.
יאללה רפי, אנחנו מתחילים דקה עכשיו, מתחילה לרוץ.
יוצר הסדרה ריין מרפי יצר גם את עקרת בית אמריקאית, הייסקול מיוזיקל או גלי.
גלי.
נכון. מי מהשחקנים הבאים הופיע בסדרה המקורית, אך לא בספינוף? אבן פיטרס, נעמי גרוסמן או ג'ון קרול לינץ'?
אבן פיטרס.
נכון.
באיזה תחום זכתה הסדרה בפרסים? אפקטים מיוחדים, איפור ושיער או פסקול?
א'.
לא.
ב'.
איפור ושיער. סיפורי אימה אמריקאים היא אנתולוגיה. מה זה אומר? שהיא עוסקת בנמלים, שבכל פרק סיפור שעומד בפני עצמו, שבכל פרק הלוקיישן נשאר קבוע ויחיד.
ב'.
נכון.
נכון. בניגוד, סליחה, איזה מהפרקים בסדרה מחולק לשני חלקים? דול האוס, בלאדי מרי או רובר וומן?
בלאדי מרי.
לא, רובר וומן.
מהי אורה? אינטרקום דלת חכם, מפלצת שמתחבאת במרתף הבית או שדה שניזונה מילדים?
ג'
לא, זה אינטרקום דלת חכם. נגמר.
אני שמעתי שאתה ניסית להרער על התשובה של...
לא, אני היה איזה ביפ שם באמצע שאמרת את התשובה הנכונה שלא שמעתי.
אוקיי, אז התשובה הנכונה היא רובר וומן.
כן.
אוקיי.
שלוש נקודות.
שלוש נקודות. בסדר, זה שאלות קשות, זה לא קל. יכול להיות שלא יצליחו לעבור אותך. יכול להיות.
זה היה שלוש נקודות? זה לא ארבע נקודות?
איליל, מה? אני ספרתי שלוש, איליל ספרת?
אני גם שלוש, כן.
שלוש? הוא לא אמר שזה איפור ושיער?
לא,
הוא טעה
בפרסים.
בסדר.
רפי, תודה רבה. לאיזה שיעור אתה נכנס עכשיו?
עכשיו למפגש עם הכיתת חינוך.
אוקיי.
בהצלחה. תספר להם, מקווה שיהיה לך משהו טוב לספר להם.
נקווה עד הדרך לשם שאני אשמע בשורות טובות.
יאללה, בהצלחה רפי, תודה רבה.
ביי רפי.
ביי ביי. חן, שלום.
היי, שלום.
היי חן, מה שלומך?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר, את לחוצה?
לא.
אני לא נשמעת.
לא, בכלל.
אז זה טוב להלחיץ.
את יודעת כמה אנשים מאזינים לך עכשיו, חן?
את יודעת שאת יכולה לפשל מול כל המדינה? טוב, חן, דקה קבלי.
כלום לא נוגע בה, זה מדהים. אוקיי, בסדר.
יש לה את המקצוענות הרונלדואית הזאת, ששום דבר לא מדגדג את הפייס. דקה אחת, לענות על כמה שיותר שאלות באמריקן הורר סטורי, זה מתחיל עכשיו, חן.
תחת איזה תנאי ליב מוכנה לשחרר את השד בעל, שיוציא את אב ילדיה מהכלא, שייתן לה עוד תינוק, שיהפוך אותה לבת על מוות.
גימל.
לא, שייתן לה אותינו.
איך נקרא עמוד היוטיוב של המשפיענים ווייט, זין וברי? האם The Bro House, The Doll House או The Dude Tube?
א'.
נכון.
בפרק השלישי בעונה הראשונה יש מחווה לסרט אימה קלאסי. איזה סרט? בלוע, טירוף, מגרש השדים או צעקה?
ב'.
לא, א'.
מי הבמאי של הסדרה? אדוארדו סנצ'ז, מקס וינקלר או מתחלף בכל פרק?
ב'.
לא. מתחלף בכל פרק.
איזה יצור אגדים מוזכר בסדרה? ביגפוט, המפלצת מלוכנס או איש זאב? לא, ביגפוט.
כל מי שצפה בסרט רביט רביט הפך להיות רוצח. למה קלי וצ'אד לא? כי הם ישנו ברכב כל הסרט, כי הם התמזמזו ברכב כל הסרט, או כי הם הרכיבו משקפיים? חן. טעות.
הם התמזמזו.
אולי צריכה להיות בלחץ קצת.
כן, יכול להיות שה...
ואת קול מדי.
הקול הזה הפך להיות אפתיות.
זו הייתה הקונספציה.
חן, את מקבלת מארז של מרצ'נדייז מאוד שווה של דיזני. ותודה רבה לך.
תודה תודה רבה.
ביי, בוקר טוב. נספר לכם שבדיסני פלוס כל מנוי מאפשר לכם לייצר עד 7 פרופילים שונים וצפייה בו זמנית ב4 מכשירים, וזה אומר שרפי המורה החמוד הוא מקבל את המנוי השנתי לדיסני פלוס עם כל התכנים השווים שבפנים.
יכול להתחלק עם כל הכיתה.
נכון.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
נזכיר לכם את הפרויקט שלנו כאן באקו 99 FM. תמיד יחכו לך פלייליסטים שאנחנו הרכבנו יחד עם חברים ומשפחות של חטופים שלנו שנמצאים בעזה כבר 180 ימים. זה מספר באמת שבדמיונות הכי רעים שלנו מי חשב בכלל, וזה נמצא באתר ובאפליקציה שלנו וגם בספוטיפיי של אקו 99 FM. נאמר שלום לברק עוז. היי ברק.
היי שלום, בוקר טוב.
היי ברק.
אתה גם בן דוד רחוק וגם חבר של בר קופרשטיין שחטוף בעזה, כאמור 180 ימים.
נכון מאוד. אנחנו בני דודים שניים וחברים הכי טובים כבר כל כך הרבה שנים.
מה שלומך? קודם כל, איך מעבירים בכלל פרק זמן כזה שהוא באמת נצח? יום זה נצח כשזה במצב כזה, אז 180 כאלה.
האמת שזה מצב מאוד מאוד לא פשוט. שאף אחד לא יכל לדמיין. זה מצב באמת הזוי, שפשוט לא נגמר. אני כאילו מרגיש שאני בתוך לופ כזה, ורק מחכה שהוא יחזור, ומתפללים בשבילו כל הזמן. אוהבים אותו, דואגים לו.
ספר על בר, ועל החברות שלכם.
קודם כל בר, במסיבה, הוא אפילו לא הלך לרקוד וליהנות, או למטרות הנאה, הוא היה מאבטח, והוא נחטף בזמן שהוא הציל אנשים ועזר לאנשים. כי הוא כזה, בר הוא פשוט לב ענק. הוא בן אדם שיש לו לב שיותר גדול מכל גוף. מכל הגוף שלו זה הלב. הוא בן אדם כזה, אין אנשים כאלה, אין.
יצא לכם אולי לדבר או לפגוש אנשים שהיו במסיבה ובר טיפל בהם?
כן, יצא. גם יצא לנו כמה חברים שעבדו ביחד בסיבה הזאת. אז היו כאלה שחזרו וסיפרו ואמרו, וכולם אומרים אותו דבר, שלא משנה כמה אמרו לו לחזור, וכאילו לבוא איתם, וזהו, אמר לא, אני לא מוכן. הוא הלך והוא עשה רונדלים, והוא עשה חוסם עורקים, הכל הוא עשה. אני האמת ביום הזה, ביום שבת הזה, אני לא אשכח אותו בחיים. אני קמתי קצת מאוחר, אבל איך ששמעתי, אני ידעתי שהוא לא יחזור באותו יום. כי אין לי איך להסביר לכם, אבל בר זה פשוט בן אדם של נתינה ואהבה ודאגה. הוא פשוט דואג לכולם, ואז הוא דואג לעצמו. בן אדם באמת
מאוחר. כן, הרגשת שמישהו שם בלב הדברים ובלב הניסיונות לטפל ולהציל את המצב, זה יהיה הוא.
בדיוק ככה. בדיוק כך.
יש לך לפעמים כזה שיחות איתו כרגע?
בטח. כל לילה לפני שאני הולך לישון, כל יום לפני שאני אוכל, כל פעם שאני מתקלח, כל הזמן אני חושב עליו, מה איתו, אם הוא רעב, אם הוא מתקלח, אם הוא אחד, מתפלל עליו כל הזמן.
מה יודעים על מה שקרה לו בעצם מאז שהוא נחטף? יש הגיע ממנו איזשהו סימן או מישהו שפגש אותו שם, או יודעים משהו?
לא. האמת שכלום, שום דבר. וזה משהו שעוד יותר מלחיץ.
כן.
אתה רק רוצה לשמוע שהוא בסדר, רק רוצה לדעת שהוא בסדר, רק רוצה איזה שיחת טלפון, איזה הודעה קטנה, איזה, לא יודע, משהו. רק כן. משהו, איזה וידאו, איזה, לא יודע, רק לראות את הפרצוף שלו, לראות שהוא, אולי עוד איך שהוא קצת בסדר.
כן.
למרות שאי אפשר להיות בסדר במצב כזה. בדיוק. 180 יום כזה.
180 יום באמת לא הגיוני. שום דבר מזה לא הגיוני, אבל זה שזה כל כך הרבה זמן.
אין בסדר.
ברק, תודה שדיברת איתנו, וכמובן גם אנחנו מאוד מאוד מקווים לחזרתו המהירה של בר ושל כולם. ותודה.
תודה ברק.
תודה לכם.
תודה ברק.
ושוב נפנה אתכם, הפלייליסטים שאנחנו הרכבנו עם חברים ומשפחות של החטופים, באתר, באפליקציה של אקו 99 FM וגם בספוטיפיי, וזה מתוך הפלייליסט של בר.
בסביבה. בחסות טויוטה, יוזמת פרס הסביבה של ישראל, המעניקה מיליון שקלים למיזם הזוכה, למען עולם ירוק וטוב יותר.
הבוקר, קלאסיקה ישראלית, מתנות שמחזרתם. או מחזרו לכם. זאת אומרת, נתנו לכם מתנה שהבנתם שמי שזה לא קנה אותה או עשה אותה, אלא קיבל והעביר.
או שקניתם למישהו מתנה ואז גיליתם שהוא מחזר אותה.
כן, והמשיך אותה הלאה.
והמשיך אותה הלאה.
כמו הקישון הקלאסי עם הבונבוניירה. אז מחזורי מתנות, אם אתם עושים את זה באופן קבוע, איך אתם עושים את זה? מה הטכניקות שלכם? או סיפור ספציפי שקרה? 054-999-4399. זה הוואטסאפ, 054-999-4399. 300 שקלים לקניות מחכים לכם. זה מתנת טויוטה, יוזמת פרס הסביבה של ישראל, ומעניקה מיליון שקלים למיזם הזוכה, למען עולם ירוק וטוב יותר.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שלישית.
היי, נכון, זה נכון.
מה עניינים?
בסדר, אנחנו ביקשנו שמאזינינו ישלחו לנו וואטסאפים ויספרו לנו על המתנות הממוחזרות שהם נתנו או קיבלו, או מה הם עושים, או אם יש להם רעיונות בתחום. כן, איליל?
קיבלנו מתנה לחתונה, מאבד מזון. נראה כבר שהאריזה הייתה פתוחה קודם, כי במיכל היו גם חלקים של עלים של ירקות.
לא! לא!
קיבלו גם את המזון.
זה...
זה מופרע.
זה מופרע, זה ממש מופרע.
להשתמש בו, כלומר מישהו כאילו קיצץ שם איזה משהו, וואי. ואז לנקות את זה?
לנתק קשר מהאדם שהביא לך את זה.
זה גם אומר מה היה, הם מהרו לחתונה, ואז הם אמרו, אוי, לא הוצאנו צ'ק, מה, נוציא כסף? לא. תביא את המעבד, כמה השתמשנו בו כבר? ניקח אותו, נארוז, יש את הקופסה, נשים אותו.
אבל זה קופסה, ניילונים, הוראות, זה לא, זאת אומרת, צריך פה עבודת השקעה באריזה מחדש.
כן.
והירקות, עלים בפנים, ירקות בפנים, כאילו...
יואו, זה כמו, נכון, יש אנבוקסינג? כן. אז כאילו זה ההפך.
זה בוקסינג.
כן, זה בוקסינג.
כשהייתי ילדה חגגנו לסדר אצל קרובים רחוקים, היינו רואים אותם רק בפסח, שנה אחת הם נתנו לי במתנה את מדריך החרקים בישראל, שכחתי זה אצלם, שנה אחר כך קיבלתי שוב את אותו הסדר.
הם צודקים, זה היה כחינוך.
נכון, כי לא נתת רספקט למתנה, אז תקבלי אותה שוב.
כן. יש לך דברים ללמוד על החרקים, ואתם מדי עליהם.
כל מתנה שגיסתי קונה לאימא שלי, היא מעבירה מתלהבת מולה, אומרת תודה ושזה מדהים, וחמש דקות אחרי זה כבר אצלי, בטענה שאין לה שימוש לזה. זה תמיד עבר בלי שגיסתי הרגישה, אבל בפסח שעבר עירחתי את גיסתי אצלנו, היא קלטה שהמטבח והסלון מאובזרים בכל הדברים שהיא העבירה, כולל מגבת מיוחדת שאי אפשר היה לשקר ולהגיד שזה לא הגיע מאימא שלי.
שתפור חמותי הטובה בעולם.
באירוע החנה שלי קיבלתי בלנדר מוט אדום מחריד, ובאריזה היה כתוב חג שמח למורה כלשהי מהורי כיתה ד'.
נדר, נדר.
במשפחה של בעלי נוהגים לקנות משחקים לתינוקות בלי פתקי החלפה, ותמיד הם קונים דברים שכבר יש לנו או לא מתאימים לגיל, אז בכל פעם שחברה יולדת היא מקבלת מתנה מהמאגר הזה.
אוקיי, שנייה, זה לא כזה בלתי לגיטימי.
כן, מתישהו גם הילד יגדל וזה יתאים לו.
לא, אבל זה מאגר סגור של מתנות סגורות שאין בהן צורך ולכן הן לא הוחלפו. אני לא רואה בזה פסול. אתם רואים בזה פסול?
כן, כי זה בלי פתק החלפה לבן אדם הבא.
אתה לא מביא מתנה בלי פתק החלפה.
אבל נניח קיבלת מתנה...
אתה לא מביא מתנה
נכון, נכון, נכון.
פשוט לא.
הפסול זה המקורי. הפסול זה המקורי. אבל בעצם אתה אומר, היא מגלגלת הלאה.
אז אני רואה בזה פסול.
היא מגלגלת הלאה את הפסול. זה כמו שטר מזויף, כאילו.
היא מפסילה אותו עוד יותר.
מפסילה אותו עוד יותר.
הוא לא היה פסול בהתחלה. הוא נפסל.
אבל גם מי שמקבלת את המתנה, יכולה אחר כך להעביר אותה גם למישהי אחר או למישהו אחר.
אבל...
עד שזה ינחת על מישהו שדווקא צריך בדיוק את המובייל הזה.
זה ריגיפטינג, זה גם בסיינפלד היה על זה, את הזה. אבל, אם אתה מעביר מתנה, אתה צריך להיות או לדייק כאילו במיליון אחוז ודאות שהבן אדם לא ירצה להחליף, או שאתה, זה בומרנג, מה זה? נותן לו הטענה בלי יכולת להזדקות עליה או להחליף אותה. Not good, not good. ואז אתה חושף את עצמך בעצם, כי אף אחד לא בא אל מישהו ואומר, אולי נפל לפתק החלפה, יכול להיות. זה ברור, כאילו זה ברור שזה מחזור.
שוכנעתי.
ולכן, פסול.
פסול.
חבר קנה לי עותק דיגיטלי של משחק מחשב ליום הולדת שמאכתבים עם קוד. בגלל שאני לומד לתואר לא ניצלתי, והחבר שאל כל הזמן אם כבר שיחקתי. אחרי חודשיים הוא התקשר ואמר שיש לו חבר אחר שיש לו יום הולדת, אם זה בסדר שאני אתן לו את הקוד שהוא שלח, כי לא ניצלתי עדיין. מהאלם אמרתי בסדר, עד היום אני זוכר לו את זה.
נוראי.
מה זה המשטרת המתנות הזאת?
זה גם סיימפת, זה הדיגיפטים. זה לקחת חזרה מתנה, זה לא משנה שזה קוד דיגיטלי, זה כמו שמישהו מביא מתנה למישהו ועוד לא פתח אותה, ואז חודשיים אחרי זה הוא בא ואומר, אני רואה שזה לא פתוח, תביא חזרה.
זה מטורף, זה התנהגות מטורפת.
בכל חג היינו מקבלים מארזים שווים, עטופים, בנוסף לתווי הקנייה, אז הייתי ישר נותנת את זה לגיסים, עד שהבנתי שיש לוגו של החברה איפשהו תמיד מתחבא בכל מארז, נגיד על התווית של היין וכאלה.
יואו.
איי.
מבאס מאוד מצד החברה. מה זה מכשול? מה זה?
לא תשים מכשול בפני קמצן.
יצא כבר שהבאתי מתנות זיכויים של חנות, אבל עם סכומים סבבה.
מה? להביא את הזיכוי?
זיכוי זה מטורף.
אה, לא כרטיס גיפט קארד כזה.
לא, לא, לא.
כאילו החזרתי משהו.
מה עם הזיכוי?
239 בזרה נגיד, ואתה מביא את הזיכוי?
לא, אבל זיכוי נגיד, רגע. זה דבר שלא, אם יש איבנט שמביאים שם מתנות, אז זה לא לג'יט. אבל נגיד אני עכשיו בארוחת שישי, ואמא שלי אומרת לי כזה, קחי מתנה ממני, את הזיכוי שנשאר לי מאיפשהו, זה בסדר.
זה לא אותו דבר, קודם כל זה אמא ובת, וזה גם גלוי. זה לא שהבאת עכשיו עם כרטיס ברכה.
לא, השאלה אם זה גלוי או לא גלוי, זאת השאלה.
תראו, קשה להסתיר את זה. כי זה, מה זה, זה קבלה בסוף, זה חשבונית עם חתימה של איזה כאילו עובד.
וזה אותו כסף, תכלס. אבל אני חושב שברמת האסתטיקה אפשר ללכת לחנות ולהגיד, יש לי את הזיכוי, אני רוצה אותו בגיפט קארד בבקשה במקום, ואז אתה
לא בטוח שהם יתנו לך את זה.
למה שלא יתנו?
בטח ענייני תוקף, לא יודע.
גם נותנים לך בעצם במתנה הזאת גם חוויה של זיכוי, זאת אומרת זה לא רק שאתה מקבל את הזיכוי, אתה גם צריך ללכת עם זה ולעבור את החוויה בקופה של אני קונה משהו עם זיכוי.
ריץ'.
שזה תמיד קצת לא נעים.
תמיד עם אגורות. כשאתה מביא גיפט קארד זה עגול.
נכון.
זיכוי זה
נקודה 47.
כן, וזה קרה. היה במבצע, לא היה במבצע.
נכון, נכון, נכון.
וכן, והמוכר מתבאס עליך.
זה מוזר מאוד.
ואז קורא למישהו, תגיד איך עושים זיכויים. תגיד.
החדש.
החדש.
אני צריך את הכרטיס. אני צריך את הכרטיס להעביר את הזיכוי.
כל מה שחמותי שתחיה קונה, והיא קונה בלי סוף, אני שומרת בארון בבית, מעבירה מתנות לאימא שלי, הדברים של הילדים אני שומרת לימי הולדת בגן, כלי בית הופכים למתנות לחברים, אני לא קונה מתנות בכלל אף פעם.
נשמע שזה יושב על איזה בעיה.
ברור. גם אף פעם.
כן, אף פעם.
אנחנו פה נתקלנו בגילויי פעם ב, אבל זאת שיטה, זאת אידיאולוגיה, זאת דרך חיים.
זה
לא קונה כלום אף פעם.
זה נשמע שקשה לה לתת מתנות, והייתי בודק את זה.
וגם לקבל מתנות קשה לה.
נכון.
חלק מהעניין במתנה שאתה לא תמיד צריך אותה, זה לא עובד על צורך קיום, אלא סתם שיהיה, נחמד שיש עוד, אוקיי? אני לא באמת צריך את זה, אבל כיף שיש את זה. אני לא הכי משתגע על זה, אבל זה סבבה שיש לי גם את זה. היא גם לא יכולה לקבל, וואו. מה, אנשים, מה זה? חתכת
חתכת דבר.
חתכת בג.
כן.
תגידו, אתם חושבים שמתנות היו קיימות משחר ההיסטוריה?
ברור, זה לא היה אברהם שונא מתנות?
כן, נכון, שונא מתנות.
נכון.
נכון, נכון.
יפה.
נכון?
כן, ואכן
לא יודעת אם זה היה אברהם.
נראה לי שאברהם שונא מתנות.
ואכן תורתנו היא ראשית ההיסטוריה.
אבל נתנו, כמעט נתנו את יצחק מתנה. זוכרים?
מה, עקדת יצחק? כן, סוג של.
כמעט נתנו אותו מתנה.
היה פתק החלפה למזלו של מזלו של יצחק.
ממש.
שונא מתנות יחיה.
אבל זה על אברהם?
אני חושב שכן. כן, 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 כן. פרשת לך לך.
לך לך.
יאללה יאללה. פרשת לך
לך. אני חושב שמאבד מזון עם שאריות זה...
זה דוחה. יש את זאת שלא מקבלת אף פעם.
זאת שסיימה עכשיו.
כן, אבל שהיא באמת... שזה נחמד כי היא אמורה לקבל 300 שקלים לקניות.
אוי, מדהים, בוא נעשה את זה רק כדי להכניס אותה לתסבוכת.
וגם יש את זאת שנותנת את הזיכויים שלה, שהיא קונה משהו, מחזירה אותו לא טוב לה, ונותנת את הזיכוי כמתנה.
אני בעדו האחרונה, או הראשון של המאבד. מה שאתם תחליטו.
האחרונה, יאללה. הרוסט שעשינו פה.
ופליז תשתמשי בזה, אנחנו מתחננים, תשתמשי בזה, אל תעבירי את זה. תקני לך משהו יפה. 300 שקלים, זה גם לא מעט. מתנת טויוטה, יוזמת פרס הסביבה של ישראל, המעניקה מיליון שקלים למיזם הזוכה, למען עולם ירוק וטוב יותר.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
תור צוק, מגישת הפודקאסט ויקלי סינק, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה נשמע תור?
כשהגעתי ניסיתי לפתוח את השער של הרדיו עם השלט שלי מהבית, אם זה עונה לכם על השאלה, מה נשמע?
בולבלת.
ברכות, התחלנו רבעון. מרגישים?
יואו, את מאנשי הרבעון.
כן, התחלנו את רבעון, רוב העולם התחיל את רבעון 2, מייקרוסופט התחילו את רבעון 4.
טוב, נו באמת, משחקים שחמט תלת מימדים בעולם של דמקה.
במייקרוסופט השנה הפיסקלית מתחילה ביולי ונגמרת ביוני.
למה?
כי גם כדי שהמחירות של סוף השנה האזרחית יחללו בחציון הראשון וזה יסדר יפה את הדוחות, גם כדי שעושים תכנון שנתי, אז זה לא יצא עם הלחץ של החגים, יש כל מיני חברות שעובדות ככה.
כי הווינדוס עושה ריסטארט ולוקח לו חצי שנה לעלות.
איי איי איי, ולהתקין את העדכונים.
המוצר הנפלא.
סתם, האמת שאני...
זה כמו שבעולם הטלוויזיה כאילו יתחילו מזה...
פעם, שנה, אני חושבת ספטמבר, אגב, ספטמבר עד ספטמבר, מבחינת עונות טלוויזיוניות, אבל מאז כאילו עולם הסטרימינג, הדברים כאילו לגמרי נהיו מבולגנים.
גם השנה התחילה באביב, נכון? גם השנה היהודית, כאילו זה המצאת אדם. הדבר.
נכון, אין איזה...
לא, כלום אין משמעות, כן?
גם הזמן, סליחה, השנייה זה משהו שרירותי לחלוטין שהאדם החליט, כן?
לא, דווקא ספציפית הזמן כן נשאר על... כן נשען על דברים...
נשאל דברים חיצוניים, אבל הבחירה להשתמש דווקא בסיבוב כדור הארץ ליום, או לחלק את זה ל-24 שעות. אתה יכול לחלק את זה 6 גם, מה?
טוב,
עם איזה לילות היו לנו פנקים.
אם היית את הפיצה מחלק ל-10, וואו.
היית אוכל מלא.
כולם היו סביעים.
אני רוצה לספר לכם על תעלול מעניין של פייסבוק, שנחשף כמעט במקרה. יש בדיחה, אני חושבת שאפילו הזכרנו אותה כאן בפינה, על הרודמאפ של פייסבוק, רודמאפ כאילו מה הולך לקרות, לאן החברה הולכת.
חזון ויעדים.
בדיוק. אז יש שקופית כזאת של מרק צוקרברג מזה שנת 2016, כזה שהוא מציג את העתיד. האמת היא שיש שם AI ו-AR וכל מיני דברים שעכשיו אנחנו רואים, ואז מישהו לקח ולקח את השקופית הזאת, עשה עליה X בענק, וכתב copy snapchat. לא יודעת למה לתרום. פשוט תסתכלו מה הם עושים ותעתיקו, ובכל צחוק יש שמץ של אמת. ועכשיו באיזשהו הליך משפטי, בכלל לא קשור, זה תביעה, תגבלים ומסכים, שקורת בארצות הברית, אומרים משהו שהם משתלטים על שוק הפרסום בסושל, הם צריכים לעשות גילוי מסמכים. ובתוך המסמכים האלה מסתבר פייסבוק באופן מאוד 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 מכוון, ברמה שיש שם גם מיילים של מרק צוקרברג בעצמו אומר שצריך להסתכל על המהירות שסנאפצ'אט גדלים בה, ולמצוא דרך לקבל את האנליטיקות שלהם, את ממש את המספרים שלהם,
כאילו לחדור למערכות של סנאפצ'אט ולראות מה עובד, מה לא עובד, איך הם עושים, מה הם עושים, את האלגוריתם שלהם, את השימוש שלהם, נכון?
כן, ממש לרגל אחרי התעבורת רשת שלהם, ובאמת הם מוצאים דרך לפענח את ההצפנה של הנתונים שלהם, ולקבל תובנות עליהם.
אז רק מבחינת הקשר, 2016 זה היה עוד לפני שטיק טוק התפוצץ, ובעצם סנאפצ'אט היה נחשב האיום הכי גדול על פייסבוק, אינסטגרם, מטה.
נכון. וזה מה שהוליד את הסטורי, זה מה שהביא את הסטורי לחיינו, ההצלחה של סנאפצ'אט וחוסר היכולת של פייסבוק לרכוש אותה גם, נכון? כי היה איזשהו ניסיון כזה.
אז חכה, אני תכף נדבר על כן או לא רכישה, אבל כן, כל הסיפור של סטורי ושל, בעצם סנאפצ'אט היו רשת חברתית שאתה מצלם תמונה שנעלמת אחרי 24 שעות, והפכה מאוד מאוד מהר למאוד ויראלית בקהלים צעירים, שזה תמיד, לא תמיד, אבל כבר תקופה ארוכה, הקושי של, של פייסבוק, ואיך נלחמים במתחרה צעיר, באמצעות טכנולוגיה ישראלית, חברת אונבו, מרמת גן. מה?
לא, בסדר.
רטטטה.
אומבוקלט.
אז באמת פייסבוק רוכשים אותם. זה אגב מה שהקים את המרכז פיתוח של פייסבוק שיש להם היום בישראל. זאת לא הרכישה הראשונה בארץ, אבל אז היה להם טרנד כזה של לקנות חברות ולהעביר את החבר'ה לארצות הברית. הרכישה הזאת מקימה להם ממש מרכז מחקר ופיתוח בישראל, ובאמת הם את אונבו הם קונים, כי אני לוקחת אתכם שנים ארוכות אחורה, היה להם חשוב להיות חזקים בסלולר, והייתה, אני מזכירה לכם תקופת החבילות, ואת הסיפור של, והאמת היא מה זה מזכירה לכם, פה צריך להזכיר בעולם העשיר והסביר, אבל רוב המוחלט של העולם, גם היום, משלם מראש על חבילות, ואם יש לו אפליקציות בזבזניות, הוא בבעיה. כי נגמר לו האינטרנט, זוכרים?
אז עונבו היה להם פתרון לכווץ ולדקק אתרים לכדי משהו הרבה יותר רזה, שהטראפיק הזה לא יעלה הרבה כסף בעולמות המתפתחים.
בדיוק. הם יודעים, הם מתעסקים באלגוריתמים של דאטה, ואחד הדברים שהם יודעים לעשות זה לדחוס את הדאטה, ואז בעצם השימוש עולה לי בפחות...
נפח תעבורה קטן, ואתה מקבל את אותה חבילה.
בדיוק. והחבילה שלי נגמרת לי יותר, יותר, יותר לאט, ועונבו באמת יודעת לעשות את זה באופן מאוד מאוד יעיל. מי לא ירצה כזה דבר? כולם רוצים, אבל מה עוד אני יכולה לעשות אם אני מסתכלת לך על כל התעבורת רשת שלך ועל כל מה שנכנס ועל כל מה שיוצא בטלפון שלך?
ללמוד דברים על מתחרים.
נכון, ממש וממש על כולם, וגם מי שניהל לזה את הפעילות של אונבו, הוא ממש התייחס לזה, הוא קורא לזה Man in the Middle. Man in the Middle זאת תקיפת, שיטת תקיפת סייבר ידועה, שבה אנחנו חושבות שאנחנו מדברות ישירות אחת עם השנייה, אבל יש מישהו באמצע שמצוטט ורואה את כל המידע ויכול לעשות איתו כל מיני דברים. זה סוג של ציטוט אקטיבי, לא סבבה. לא כל כך סבבה, ובאמת לאור ההצלחה בתוך המסמכים האלה מסתבר ש... בגלל שהם הצליחו כך עם סנאפצ'אט, זה פייסבוק הרחיב את המעקב, והסתכלה על אנליטיקות גם מאמזון, גם מיוטיוב, וצריך להגיד שהדבר הזה הוא דבר אפרפר. זאת אומרת, יש בו דברים שהם לגמרי בחקיקה ולגמרי אסורים, וכל השוק הזה הוא שוק קצת אפור באיזושהי מידה, הבעיה, כולם עושים את זה, כולם צריכים את המידע העסקי הזה, כולם צריכים לדעת מה המתחרים שלהם עושים, ואפרופו הרכישה של סנאפצ'אט, אחת התיאוריות זה שבגלל שהם ידעו להסתכל כל כך טוב על הדאטה ועל התעבורה, הם יכלו להחליט שלא לקנות אותם. זה אחת התיאוריות. התיאוריה אחרת אומרת שהם לא הצליחו ולכן רוצים להיכנס בהם. אבל צריך להגיד, זאת פרקטיקה שהיא נהוגה בכל השוק. יש חברות ישראליות מאוד מאוד גדולות שעושות את זה. כל האפליקציות החינמיות, הפנסים למיניהם, בדרך כלל משמשים לדבר הזה, נותנים לנו כיוזרים משהו שאנחנו רוצים בחינם, כידוע, עם משהו בחינם.
מיקוט מידע אינטנסיבי.
כן, כן. אז יכול להיות שבאיזשהו מקום הטעות המקורית של פייסבוק הייתה שהיא בעצם קנתה את הפרה במקום ללכת ולקנות דאטה כמו שעושים בכל השוק, ועכשיו זה באמת נחשף וזה מאוד מאוד ברור וזה יוצא קצת מביך.
אני זוכר נכון שמרק צוקרברג אשכרה השקיע גם בחברת פודטק כזה שמגדלת פרות? היה איזה רגע כזה, נכון?
זה לא נשמע לי מופרך בכלל, אבל אין...
כל כך הרבה כסף, אני בטוח שהפורטפוליו שלו...
מלא בחיות משק מגוונות.
מפרות ועד קדושות.
שבאס הסיבוב בקיבוץ, ניקח אותו לרפת.
תור, תודה רבה.
תודה, תור.
ואנחנו סיימנו, נתראה מחר. רגע, 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 הזוכה, הזוכה, הזוכה. רגע, סליחה, סגרתי פה כבר הכל.
אנחנו חייבים לכם משהו. עשינו לכם קטע.
רגע. אז אנחנו בתחילת התוכנית ביקשנו שתאזינו ברגע שתמצאו שיר עם המילה תפוח, תשלחו לנו את המשפט ותזכו ב-300 שקלים לחנויות iDigital. אז מי זוכה, מי זוכה, מי זוכה היום? איליל שלך, כן. מרי יעקובסון. מרי או מרי יעקובסון. השיר הוא כתם הפרי. של אתניקס על סוד החיים ועל עץ התפוח. היו עוד שירים עם תפוחים, בתוכנית כמו של טונה עכשיו, אבל זה הראשון. ומרי או מרי, את זוכה ב-300 שקלים לחנויות איי-דיגיטל. הדור הבא של חוויית אפל בישראל מגיע לאיי-דיגיטל. בואו להתרגש בחנות החדשה. זה קורה הערב ב-6, איי-דיגיטל, קניון רמת אביב. אז תתחדשי, תהני, ואנחנו סיימנו, נכון? לא...
רגע!
די!
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.